הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
ערב טוב לכל המאזינים. ערב טוב למי שאיתנו באולפן, בבני ברק, אורי כהן ושלמה פולק, ולהם התודה והברכה על ההפקה. היום נפתח בעזרת השם בנושא הלחצים. הלחץ נגרם כתוצאה מאירועים שעל פי תפיסתו של האדם הם לא בשליטה שלו. לא פעם אירוע נראה שהוא לא נתון בשליטתו של האדם. הוא לא יודע לשלוט על הקושי והוא בלחץ. והלחץ מהווה גורם שמעודד מחלות. רבנו בחיי אומר על הפסוק בספר משלי, יראת השם תוסיף ימים. ושנות רשעים תקצורנה, והוא מסביר שהרשעים לא בוטחים בהשם, חווים דאגות שמביאות מחלות המקצרות את החיים. ואומר הפתגם שבני האדם לא מתים ממה שהם אוכלים, אלא ממה שאוכל אותם. אדם שסובל מלחץ מתמשך יחווה פגיעה בתפקוד ומצב הרוח שלו, קושי בקבלת החלטות, גם יכולת הריכוז תהיה מוגבלת, ירידה משמעותית בתפוקה שלו. הפתגם אומר, האופטימי רואה בכל בעיה הזדמנות. הפסימי רואה בכל הזדמנות בעיה. הפרשנויות השליליות הן אלה שמהוות בדרך כלל את הבסיס ללחצים. במקום לראות את ההזדמנויות בחיים, הוא רואה לנגד עיניו רק קשיים וחששות. מה יהיה? איך הכל יסתדר? מה יאמרו עליו? ומתברר שהאדם הוא לא קורבן למציאות, אלא רק לדעות שלו בדבר חוסר האונים שהוא חושב שהוא נמצא בו. חוץ מזה, המוח נעזר בדמיון להפרות את הדאגה. השילוב הזה בין דמיון פורר ומחשבה מועצת יוצרים מערך של דאגות ולחץ. המוח שלנו יכול להיות חבר טוב ומאידך גם האויב הגדול. המחשבה של האדם, הדיאלוג שהאדם מנהל בינו לבין עצמו, הוא שמכתיב את סדר יומו ואת מידת התפוקה והעשייה של האדם. ככל שיהיה שקוע יותר בלחצים ובדאגות, כך הוא יהיה פחות פורה ויסבול מזליגת אנרגיה. אומר הבעל שם טוב, בכתר שם טוב, סימן עין ריש ה', האדם חי וחווה את המחשבות, לא רק את המציאות. למשל, אדם נמצא בבית המדרש, הוא דואג מהתור בו יידרש להמתין אחר הצהריים בבנק. איך נמצא האדם הזה? הגוף בבית המדרש, אבל הנפש בתור שבבנק, הוא מדמיין איך מנסים לעקוף אותו, והוא מתוסכל מכך שהוא צריך לוותר כי יש לו אופי של וטרן. במקום להתפלפל בסוגיה שבה הוא עוסק, הוא מתפלפל עם אותו אדם שניסה לעקוף אותו בתור, בדמיון. בדמיון ובמחשבות מתנהלים חלק ניכר מהחיים של האדם. אם האדם עסוק בלחצים, הוא בעצם לא יכול לחוות את חיי היום-יום עצמם כי הוא נמצא במחשבות שלו. המחשבות עסוקות בלחצים ובצדדים הלא מאירים של החיים. אם נתבונן בחיים, במבט ענייני נגלה שמרבית הדאגות שגרמו לנו ללחץ לא היו קיימות, אלא בראש שלנו. התחזיות הקודרות שיצרו את הלחץ לרוב לא התממשו. 70% מהדאגות של האדם לא עתידות להתממש. זו הסיבה לכך שאנשים שעברו את גיל ה-50 הרבה פחות סובלים מלחץ וממתח, ומצליחים לשמור על שלווה רבה יותר ביחס לצעירים. מאחר שאלה מפנימים שהחיים הם לא כל כך שליליים כמו שהם נראים, לא פעם במבט ראשון, ולכן הם יכולים לקחת אותם בפרופורציה ובמידה נכונה, לכן הם רגועים ושלווים יותר. אמנם, החכם שרואה את הנולד, הוא מחלקל צעדיו קדימה, אבל לא מומלץ להציף בעיות שעדיין לא נוצרו להתחיל מראש להתגונן מפניהם, בראש, באמצעות לחץ. נכון, צריך לחשוב על הבעיות, אבל לא להישאב לתוכן יותר מדי. צריך לשמר ככל שניתן את שגרת החיים, עם הבעיות להתמודד ברגע הנכון, כשהן כבר נמצאות בטווח נגיעה. לכן מוצאים בחז"ל, בראשית רבה פרשה עין ה', אומר הגאון רב חיים שמואלביץ על דברי המדרש, תביעה על יעקב אבינו, ששלח מלאכים אל עשיו לפייס אותו. אמנם ידע יעקב שעשיו מבקש את נפשו. הוא ידע שהוא שונא אותו, שנאה תהומית, ובכל זאת, ההתעסקות בבעיה כל עוד, היא עדיין לא במציאות, זה בבחינה מסוימת, התנהלות לא נכונה, מיותרת. הכל כמובן לפי דרגתם של האבות הקדושים, ראשונים כמלאכים. ההמלצה היא להתרכז ולהפיק את המירב מהצדדים החיוביים שבחיים, משפחה, חברים, לימוד, במקום להתרכז באיומים שמסכנים את הצדדים החיוביים האלה. ההתעסקות המיותרת עם הבעיה, בטרם הבעיה צצה מעל פני השטח, זה עצמו. ההתעסקות הזו מהווה לא פעם בעיה לכשעצמה, הרבה יותר מאשר הבעיה המקורית. האדם יותר מדי מתעסק בבעיה, חווה אותה, מעצים אותה, וכך הוא חווה אותה יותר ממה שהיא באמת. לדוגמה, הבעיה עצמה דורשת שעתיים שלוש של מחשבה מוקדת, עשייה יעילה ולפתור אותה. לפעמים שעתיים, לפעמים שבועיים, לפעמים חודשיים. אבל ההתעסקות של האדם גורמת לבעיה להיות לא שעתיים אלא ארבע או שש שעות, לא שבועיים אלא חודשיים, לא חודשיים אלא כמה חודשים. אם נשים לב, הרבה מהלחצים שמאיימים על בני האדם עוסקים בעתיד. לאדם ישנו רצון להיות בטוח. לדעת מראש איך ייראה העתיד שלו. להכין מראש פתרונות למצבים שהתפתחו במהלך החיים כדי להבטיח לעצמו ביטחון. אבל האמיתו של דבר, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. אין לנו בהווה אפשרות לפתור את כל הבעיות העתידיות. כשאנחנו מציפים בהווה את הבעיות שתצוצנה בעתיד, אנחנו מבטיחים מצב בו נעמוד בפני הבעיות שאין לנו אפשרות לפתור אותן בהווה. כי היכולת להתמודד, היכולת לפתור בעיות, מתי זה מגיע? רק בזמן אמת. מתי שצריך להתמודד עם הבעיה, אז תגיע עשיית הדשמיה, רק בזמן אמת ובאמונה בבורא עולם שהכל בידו, אז התמודד האדם עם הבעיה. זו הייתה התביעה שהייתה על יעקב אבינו, מדוע הוא ממהר לשלוח מלאכים אל עשיו כאשר הסכנה היא עדיין לא קרובה כל כך. זו הייתה השתדלות יתר, וההשתדלות יתר היא לא... היא יכולה להיכלל תחת הכותרת של אם זה לא יועיל, לפחות זה לא יזיק. טעות! אם זה לא יועיל, זה כן יזיק. מדוע? מכיוון שהתעסקות יתר של האדם, במה שהוא לא צריך להתעסק, גורמת לזליגת אנרגיה, לאיבוד המשאבים שלו, הזמן שלו, המרץ שלו, התעסקות יתר במה שלא צריך, ובכך האדם מכוון את נפשו למקומות לא נכונים בחיים. לכן, התעסקות יתר בלחץ, שהוא לא אמור להיות עסק בנפשו של האדם, לא רק שזה לא מועיל, זה גם מזיק, זה פוגע. זה פוגע אולי אפילו יותר מהבעיה המקורית שעליה חושב האדם, מכיוון שהאדם חי במחשבות שלו, האדם חי עם הרגשות שלו, וזה שואב אותו, וזה לא מאפשר לו לתפקד כראוי בשגרת החיים. לכן התעסק האדם עם הבעיה בזמנה. אין לנו אפשרות לפתור בהווה את כל הבעיות שמאמינים שיצוצו בעתיד, ולמרות הרצון של האדם להבטיח שכל בעיה שתהיה בעתיד, היא לא תהיה כי הוא מטפל בה מראש, הוא חושב עליה מראש, זו הטעות. כי האדם בטעות סבור שהוא אמור לפתור את כל הבעיות שיצוצו בחיים בעתיד. מנסה האדם מראש להכין פתרונות לכל מיני מצבים אפשריים, ובכך, במקום לחוות את הרגע הנוכחי, חווה האדם את הקשיים הצפויים בהמשך הדרך, בעתיד. במקום לחוות את החיים, חווה האדם את הדאגות. האדם המאמין, מתאמן בעבודת השם שלו. לא לפתור מראש בעיות עתידיות, אלא להתרכז בעבודת השם בהווה ולהשליך את יהבו על אביו שבשמיים. לגבי הבעיות, לכל בעיה בשעתה יש לחשוב על הפתרון. פתגם יפה אומר, אל תאמר לקדוש ברוך הוא כמה הבעיות שלך גדולות, תאמר לבעיות שלך כמה הקדוש ברוך הוא גדול. האדם צריך לשחרר את המחשבות שלו והלב מלמצוא פתרון מראש לכל בעיה, ולהשאיר את הבעיות העתידיות לפתרונו של מלך מלכי המלכים. ככל שהאדם יכול לחוות ולנצל את הרגע הנוכחי ופחות את הקשיים העתידיים, כך הוא יבנה את האישיות שלו. אותה אישיות שנבנית בזכות ההתרכזות בהווה, תוכל למצוא את המשאבים לפתור בעיות עתידיות. כי האדם הוא חכם בהווה כדי לפתור את הבעיה של ההווה. מחר מחרתיים בעתיד, אם תהיה בעיה חדשה, תהיה לו את החוכמה הנדרשת לפתור את הבעיה כשהבעיה תגיע. כאשר הוא מנסה לצפות מראש את הבעיות, הוא מרגיש תמיד שיש בעיות נוספות יותר מבעיות שהוא יכול לפתור אותן בהווה. הוא כך מרגיש שיש יותר בעיות מכפי שביכולתו לפתור ולא יוכל להפיק את המירב מההווה, ובכך הוא מונע מעצמו צמיחה בעבודת השם. ונסיים להרגיל את המוח, לחלק בעיה לחלקים קטנים. ניקח דוגמה. אדם שזקוק להלוואה של 500 אלף שקל, הוא פונה להשיג הלוואה ומתחייב להחזיר כמה אלפי שקלים בכל חודש. הוא יוכל לדעת איך הוא ישיג את הסכום החודשי כעת, אבל הוא עדיין לא יכול להבטיח איך הוא יכול להחזיר בעוד 10 שנים, וזה נורמלי. האדם לא אמור לחשוב על כל דרכי הפתרונות העתידיים לטווח ארוך כל כך. זו הדרך, זה נורמלי. לא הפקרות, לא לובר רשע ולא ישלם. לעומת זאת, אדם שמנסה לפתור מראש את הבעיות שיצוצו בעתיד עובר את התהליך ההפוך. במקום להשאיר כל בעיה לשעתה, הוא מנסה לפתור מראש בעיות של חיים שלמים. זוהי גישה שמונעת את האדם מלפגוש את החיים. עם הבעיות שיצוצו בעתיד, יהיה יותר קל להתמודד בעתיד. בשלב הזה, יש להתמודד עם ההווה. בעתיד, נקבל את עשיית הדשמיה להתמודד עם בעיות העתיד. האדם לא כאן כדי לפתור בעיות, אלא כדי לחיות חיים ולעבוד עבודת השם. אז בעתיד הוא יהיה יצירתי יותר, חכם יותר, מצויד בעשיית הדשמיה המיוחדת שמופיעה בשעת מעשה. הניסיון לפתור את כל הבעיות כולן מראש הוא חסר סיכוי. ואומרים רבותינו בגמרא ברכות סמך דלת, כל הדוחק את השעה, שעה דוחקתו, וכל הנדחה מפני השעה, השעה נדחית מפניו. כל מי שמנסה לדחוק את השעה, וכעת לפתור את כל הבעיות העתידיות, השעה דוחקתו, הוא מאבד את החיים שלו, הוא מאבד את השעה, את ההווה שלו. וכל הנדחה מפני השעה, דוחה את כל ההתעסקות עם כל הבעיות העתידיות הרבות שיכולות להיות, כשתגיע השעה של הבעיה, ימצא האדם את הבעיה, והשעה, שעת הדאגה, תידחה בפני האדם. נעשה להפסקה ולאחר מכן נחזור אליכם, אל שאלותיכם בעזרת השם. מספר הטלפון 03-903-9039. 03-903-9039.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
בני הישיבות, מוצ"ש כזה עוד לא היה. פיני איינהורן משיק את אלבומו החדש באירוע מוזיקלי ענק במוצ"ש חי עם מנחם טוקר. בהשתתפות ישי לפידות, ארלה סמט, קובי ברומר ועוד. בליווי ארלה נחשוני ותזמורתו ומקהלת נשומה בניצוחו של איציק פילמר. האירוע יתקיים אם ירצה השם במוצ"ש בראשית באולמי קונקורד בבני ברק. פתיחת שערים ב9:00. שידור חי רק בקול חי ובקול חי מיוזיק. הכניסה חינם, האירוע לגברים בלבד.
הפקת ענק בטיביליסי שבגיאורגיה, 5 ימים ו4 לילות ברמה שלא הכרתם, עם הרב אבנר קבס, אהוב הקהל, ענק הזמר המזרחי יניב בן משיח, ותוכניות מסמכות במשך כל הנופש עם אומן החיקויים יהודה שוקרון, בחשרות מהדרין, ארוחות גורמה, טיולים והפתעות. חייגו כעת 052-712-4050, 052-712-4050.
תרגיש, תראה, יגידו לך וואו, דיימונדס, בגד שנוצץ עליך, דיימונדס, בגד שנוצץ עליך, דיימונדס,
דיימונדס, כל חולצה יהלום.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתה. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה. 03-964-1555. 03-964-1555.
לכל ראש יש ראש. מותג הכובעים הבלעדי מבית ברון כובעים. בדגמי קנץ', המבורג וחסידי. עכשיו במחיר מפתיע. ראש לראש שקט. לבירור הסניף הקרוב, 1-599-578-946.
גם מוגז וגם מדין זה לא נס, זה שוואפס. גם פאות וגם בועות ולא מדי תוסס, זה שוואפס. שילוב מדהים מוגז עדין בטעם שתופס, זה שוואפס.
שוואפס מוגז עדין, ממש עדין. עשיר בטעמי פרי אמיתי. שוואפס. Drink different.
תילו אברהם מצפת אומר, קסקסים? לא בראש שלי.
Head and Shoulders נלחם ביובש ושמנוניות ומונע קסקסים לפני הופעתם. Head and Shoulders, אין מקום לקסקסים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב. רציתי בבקשה לשאול לגבי לחצים. כשהייתי צעיר יותר, אז כל פעם שהייתי הולך לבריכה כאלה דברים, היה לי כאבי בטן. עכשיו לאחרונה, זה קורה לי גם כשאני צריך לפני התפילות, הרבה פעמים כואב לי הבטן. השאלה מה יש לרב להציע לי לעשות?
כואב הבטן לפני התפילה וכואב הבטן בעבר לפני ההליכה לבריכה?
כן, כאילו מלחצים. השאלה איך אני יכול לפתור את זה, שלא יהיה לי כל פעם לפני שאני הולך לתפילה כאלה דברים.
מה יש לפני התפילה שמעורר לחץ?
אולי אני בלחץ שלי כאבי בטן ואז אני לא יכול להתפלל.
אתה אומר הגדרה טובה. הלחץ שלך הוא מהלחץ עצמו.
אולי כן.
כן. זה לחץ מהלחץ. בגדול, הניסיון בתיאור שאתה מתאר, להרגיע את הלחץ, יכול לפעמים להלחיץ עוד. מה זאת אומרת? זאת אומרת שעצם זה שאתה בלחץ ואתה אומר לעצמך מה יהיה, איך יהיה, אני אסתדר, אני לא אסתדר, מה יהיה אם יחם לי הבטן, אז זה לחץ. הלחץ שמא יקרה משהו הוא לחץ מהלחץ. זה מה שתיארת, הלחץ שמא יקרה משהו זה לחץ מהלחץ. הניסיון להרגיע את הלחץ, כלומר לומר לעצמי לא, יהיה בסדר וכדומה, זה ניסיון לשלוט על הלחץ. כאשר מנסים לשלוט על הלחץ ולהסביר לעצמנו, לא, הפעם אני אסתדר, יהיה בסדר וכדומה, לפעמים זה עצמו מלחיץ עוד הרבה יותר. מדוע? מכיוון שההרגשה היא שאני לא אסתדר. האמירה שאני אומר לעצמי שאני כן אסתדר. אם כן יש כאן קונפליקט, אני אומר שאני אסתדר, אבל אני מרגיש שאני לא אסתדר. ההרגשה מנצחת את האמירה שהאדם אומר לעצמו. ויותר מכך, כשאדם אומר לעצמו את זה, אז הוא מרגיש שזה לא מרגיע אותו, אז זה עוד יותר מלחיץ אותו. זו הכוונה שלפעמים, הניסיון להרגיע את הלחץ, יכול להלחיץ עוד יותר. זו קודם כל נקודה אחת. ולכן, כן חשוב לדעת, הניסיון להרגיע את הלחץ, יכול להלחיץ יותר. אז מה כן עושים? התשובה היא, להרגיע את הלחץ, בהקשר הזה, יכול מאוד להיות, ללמוד להרפות. מה זאת אומרת ללמוד להרפות? אולי לא כדאי להתחיל עם נושא התפילה דווקא, אלא בנושאים אחרים בהם יש איזשהו חשש שמא יהיה כאב בטן, אירועים שהם קצרים יותר, או תפילות שהן קצרות יותר, ואז להתחיל לומר לעצמי אמירה חדשה. במקום לנסות להילחם בלחץ ולהרגיע את הלחץ ולומר, אני לא יחב לי הבטן, אני אסתדר, לא. להיכנע ללחץ. להיכנע. נכון, יחב לי הבטן. נכון, יהיה קשה. להרפות. להרפות. ברגע שאנחנו מנסים להיאבק בלחץ, אנחנו מעצימים את הלחץ יותר ויותר, לא מצליחים להרגיע אותו, וכשלא מצליחים להרגיע אותו, אנחנו לחוצים עוד יותר, כי אז אנחנו מרגישים חסרי שליטה, כי אי אפשר להרגיע את הלחץ. לכן הנוסחה היא לא לנסות להרגיע את הלחץ, אלא להיכנע אליו, להרפות. למה? כי הלחץ ניזון מהניסיון להתנגד ללחץ. כשמנסים להתנגד ללחץ ולהבריח את הלחץ, הלחץ מתגבר. כשלא מתעסקים בו, או כשנכנעים אליו, אז בהתחלה הוא עולה עוד יותר, אבל זה לזמן קצר, ואז ככל שאדם הוא מרפא יותר ויותר, נכון, יחב לי הבטן, נכון, אני לא אוכל להתפלל, נכון, יהיה קשה. זו אמירה שהאדם אומר לעצמו, בדיאלוג הפנימי שמתנהל במוח שלו, בינו לבין עצמו, בדוסיח שמתנהל בינו לבין עצמו במוח שלו. וככל שהוא יוכל יותר להזדהות עם האמירה הזאת, היא להרפות, נכון, אני לא אוכל להתפלל, נכון, אני לא אוכל להתקדם בנושא התפילה וכדומה, להיכנע. ככל שהאדם מצליח יותר להיכנע בהקשר הזה, יש יותר סיכוי שהלחץ ילך. הלחץ זה כשהנפש לוחצת לשלוט על המצב, והניסיון לשלוט על הלחץ זה עוד לחץ. לכן צריך לפעול בדיוק בצורה הפוכה. זה סותר את ההיגיון של האדם, אבל זו הבעיה שהאדם מנסה לפתור בעיה רגשית בעזרת היגיון. אז מראש לא פותרים בעיה רגשית בעזרת היגיון, אלא פותרים בעיה רגשית באמצעות רגש אחר. אז יש כאן רגש של לחץ, אז מולו צריך רגש של הרפיה.
תודה רבה,
כבוד הרב. בבקשה, בהצלחה. שלום, ערב טוב.
שלום הרב. אני בחורה בת 31, ושמעתי קודם את השיחה שלכם על הדאגות, ואני כאילו לא מצליחה לצאת מהדאגות. אני כל הזמן עצובה, אני ממש בדיכאון. אני מרגישה שאני לא אתחתן, שלא יהיה לי ילדים, ואני רואה את האחים שלי מאושרים, ואני כל פעם שאני רואה אותם, אני בוכה. כן. אני לא מצליחה להתגבר על זה. כבר כן. אמרתי, אולי אני אעזוב את הבית, לא אעבור כשהם באים. אני לא יודעת מה לעשות, אני כל הזמן עצובה. ואין לי כוח, אין לי חשיק לעשות כלום, בקושי אני חיה, ככה אני מרגישה.
כן. ודאי, זה מובן. הבעיה היא באמת מורכבת משניים. ברגע שיש לנו בעיה שהיא אובייקטיבית, אז קל לנו להישאב אליה יותר ויותר. הבעיה היא בעיה, אבל בכל אופן, אנחנו היינו כן רוצים לראות איך הנפש שלנו יכולה להתרומם מעל הבעיה. הרי יש איזשהו מוצא, יש פתרון. נכון שיותר
לא
קשה.
בטוח.
נכון שיותר קשה להתרתן בגיל מבוגר, אבל א' זה אפשרי. אבל לא זו הנקודה. הנקודה היא לא כעת לנסות לשכנע שבעזרת השם יהיה בסדר, זה ודאי אנחנו נתפלל ונקווה, וודאי שאנחנו רוצים שיהיה בסדר. אבל יש כאן משהו אחר שאנחנו רוצים לדבר עליו. עקרונית, הנפש היא כן יכולה להסתדר. אנחנו יכולים בגיל 31 להתחתן, נוכל בעזרת השם בצורה, במערכת חשיבה אובייקטיבית, לפי חוקי הסטטיסטיקה הידועים לנו, בעיה לא אמורה להיות. קושי כן יכול להיות, בעיה לא. אבל, חשוב לדעת שכדי שאדם יוכל להתמודד עם בעיה, הוא צריך להסתכל על הבעיה לא בראייה שנראית בעיניו אובייקטיבית. מכיוון שאין ראייה אובייקטיבית, ומה הכוונה אין ראייה אובייקטיבית? האדם הוא נמצא עם מצב רוח מדוחדך. האדם כשהוא במצב רוח מדוחדך, אז הוא לא מוצא בתוך שגרת החיים שלו איך הוא יכול להתרומם מעל הבעיה. הוא לא רואה איך הוא יכול ליזום, לפעול, לעשות. מדוע? מכיוון שהנפש של האדם היא לגמרי לא סטטית. היא לא מתנהלת בצורה מכנית. היא מאוד מאוד מושפעת מהמצב רוח שלו. כשאדם במצב רוח מרומם, אז הוא מוצא פתרונות לבעיות שלא היה נדמה שיש להן פתרון. כשאדם במצב רוח מדוחדך, גם חוויות חיוביות מתפרשות בצורה שלילית. הכספת של האדם, זה הכספת של האדם שיש שם תכונות של עשייה והתמדה וחריצות ויעילות ויוזמה ולהיות חברותי. כל מערכות התכונות החיוביות שיש באדם הם, כמו היינו אומרים, נעולות בכספת. כדי שהאדם יוכל לפתוח את הכספת הזו, הוא צריך קוד. לקוד הזה שפותח את כספת התכונות החיוביות של האדם, קוראים מצב רוח חיובי, מצב רוח טוב. המצב רוח החיובי של האדם, זה לא מותרות. זה לא דבר שאדם יכול להגיד, אם יש לי טוב, אם אין לי אז זה בעיה, חבל. לא. המצב רוח החיובי של האדם זה לא מותרות. זו חובה שהאדם יהיה אחראי לרגשות שלו. איך? האדם צריך ליצור לעצמו מערכת יומית של סדר יום. מה הוא עושה הבוקר, מה הוא עושה בצהריים, מה הוא עושה בערב, איך הוא מתפקד, איך הוא מתנהל. ממה הוא נשמר, איזה מחשבות הוא לא חושב, איזה אנשים שהם מרעילים אותו רגשית, הוא לא נפגש איתם וכדומה. מגן על עצמו, לא להיפגע וכן לייצר מצב רוח חיובי. כשאדם נמצא עם מצב רוח חיובי, הוא מגדיל את הסיכוי שלו למצוא פתרונות לבעיות בשגרת החיים שלו. כשאדם במצב רוח חיובי, הוא מצליח יותר לפתור בעיות שנראות אובייקטיביות. אבל אחרי שהוא במצב רוח חיובי, הוא רואה שהבעיות הן היו נראות אובייקטיביות, אבל במצב רוח חיובי הוא רואה את הבעיה כקטנה יותר ממה שהיא באמת. אני משער, אני לא יודע, אני משער, שואל, גם אצלך, ישנם רגעים שהם מאוד מאוד קשים, ויכול להיות שישנם רגעי אור שיש איזושהי תקווה מסוימת, מצב רוח טוב, מצב רוח מרומם, לא משנה כעת מה הסיבה למצב רוח המרומם. אבל יש עלייה וירידה בזווית הראייה שלך על המצב. לפי המצב נראה חסר עוני בצורה קיצונית, לפעמים חסר עונים אבל אולי איזשהו סיכוי קטן, ולפעמים סיכוי יותר גדול. כלומר, יש זמנים, סליחה?
כן, אבל בדרך כלל זה תלוי, אם נגיד יש הצעה פתאום, או שיש משהו על הפרק.
נכון, נכון.
אז זה יכול להיות, אבל נכון. אם פתאום משהו יורד, אז עוד פעם.
נכון, נכון, אבל מה שאני בא להגיד, זה שבפועל, הנכון שהמציאות היא לא משתנית בפועל, אבל כן, המשאב הגדול ביותר זה המצב רוח. למה את כל זה אמרנו? את כל זה אמרנו כי ודאי שבשלב הזה, אנחנו מרגישים שאין אור בקצה המנהרה. למה? כי אנחנו עכשיו נמצאים, את אומרת, את בגיל 31, ואת שופטת את החברה, ואת אומרת, היא התחתנה, והיא הצליחה, ויש לה ילדים, והיא, ומה קורה איתי? ההשוואה הזו היא מובנת, היא הגיונית.
זה לא רק השוואה, זה קשה כן. לי, משעמם לי, אני רוצה כבר בית, ילדים, רוצה לתת למישהו, אני מרגישה חסרה באמת. זה לא
ודאי.
רק
השוואות. ודאי, ודאי. אני, נכון, אני רק אולי מוסיף עוד כל מיני דברים שיכולים לפגוע בתוך המערכת, אבל ודאי שגם שגרת החיים, אני תכף מגיע אליה. ודאי שגם שגרת החיים נמצאת שם. יש מערכות שלמות, של חשיבה שמזינות את התסכול. זה מה שיותר למקום הזה כיוונתי. יש מערכות חשיבה של השוואה ועתיד. התפקיד, העבודה, בהקשר הזה היא, אומרים בעלי המוסר, רעיון מעניין. ישנה גמרה. במסכת חולין שאומרת, אדם ובהמה תושיע השם. זה פסוק בתהילים. אדם ובהמה תושיע השם. מה זה אדם? מובן, מה זה בהמה? בני אדם שהם כבהמה, ערומים מדעת, אין להם דעת. רגע, אז למה לא שיע אותם? התשובה כי יש זמנים בחיים שבהם האדם צריך לאבד את האדם שבו. האדם זה איזו חכם, הרואה את הנולד, חושב את העתיד. הבהמה היא לא חושבת את העתיד, היא מתרכזת בהווה. מה המשימות של ההווה? מה המשימות של היום? לא לחשוב על המחר ולא על המחרתיים. מה שאני מציין כאן, זוהי עצה. עצה והדרכה שכדאי, כעת בשלב הזה, לא להתעסק מה יהיה עוד שבוע ועוד שבועיים ועוד חודש, ודאי. מצד אחד להיות פתוח לכמה שיותר. הצעות ושידוחים, ודאי לפעול בצורה הנכונה והמירבית שמגדילה את הסיכוי לפגוש את הבן זוג בעזרת השם לעתיד. אבל בינתיים, בשלב הזה של החיים, כדי לא לאבד חלילה את חלון ההזדמנויות, כי יכול להיות שמחר מחרתיים עוד חודש עוד חודשיים, יגיע איזשהו חלון הזדמנויות. יכול להיות שבעבר אפשר לראות את זה גם כן, היו כל מיני חלונות הזדמנות, ואז היינו מצב רוח לא טוב, לא ניצלנו את השעה בצורה הנכונה, ואז איבדנו את זה. חשוב שמחר מוחרתיים, עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנה, חלילה, לא שיהיה הרבה זמן, אבל אני מתכוון לפרקי זמן. אם והיה, ועוד פרק זמן מסוים, יגיע עוד פעם חלון ההזדמנויות, חשוב שלא נאבד אותו עם מצב רוח מדוחדך. לכן המצב רוח הוא עבודה. זו עבודה, אני מבין, זו עבודה, עבודה קשה. אבל מחר מוחרתיים, עוד חודש, עוד חודשיים יכולה להגיע הצעה. ואנחנו נאבד את חלון ההזדמנויות, נאבד את השעה. למה? בגלל שאיבדנו את עצמנו במהלך החיים, במהלך החודשים שלפני חלון ההזדמנויות שנפתח. שם ראיתי שאדמו"ר מטולנה אומר רעיון נהדר. כתוב על יוסף שהוא איש מצליח. מתי הוא איש מצליח? כתוב עליו שהוא איש מצליח כשהוא נמצא בית האסורים. כתוב עליו שהוא איש מצליח כשהוא נמצא עבד בבית פוטיפר. וכשהוא פוגש את פרעה מלך מצרים, מה קורה? פרעה אומר לו, אתה יודע לפתור חלום? אומר לו, ודאי, אלוקים יענה את שלום פרעה, פותר חלום, גם פתרון וגם נותן מענה, איך אפשר להסתדר בשנות הסובה, למען שנות הרב, מצוין. מה היה כאן? איש מצליח, זה לא כאשר הכל מצליח אז הוא מתנהל בצורה נכונה, אלא בדיוק מתי שהוא היה בית האסורים ועבד בית פוטיפר, הוא המשיך את תפקד. אומר המדרש, שהוא היה ממלא ומרוקן חביות מים. מה עושים את זה? ממלא בשביל לרוקן, לרוקן ולאחר מכן ממלא. עבודה הכי סיזיפית, משעממת אולי שישנה. ובכל אופן, הוא ממשיך לעשות ולפעול העיקר משהו אחד. מה? לא לאבד את המצב רוח. מדוע? מכיוון שוודאי, אין לך אדם שאין לו מקום. אין לך אדם שאין לו שעה וגם לך. אין אדם שאין לו מקום, אין אדם שאין לו שעה. תגיע השעה, יגיע המקום. השאלה אם אנחנו נהיה שם. האדם, אין אדם שאין לו מקום. אין אדם שאין לו שעה. האם נהיה שם? ולכן ההצעה היא, נכון, זה קשה, אבל לזכור בשלב הזה יום-יום, לראות מה אני מתפקדת, מה אני עושה, לומדת, פועלת, יוזמת, עובדת, מה אני יכולה לעשות למודד את שגרת החיים? נכון, זה לא החלום. נכון, עדיין לא נשוע. נכון, עדיין לא מעניקה. נכון, לא מבטלים את הערך ואת המטרה הזאת. אבל מצד שני, לא להישאב יותר מדי אל המטרה הזו ולאבד את שגרת החיים בשלב הזה של החיים. כי בשלב הזה של החיים, החיים האלה הם החיים הכי שאמורים לבוא לידי מיצוי בשלב הזה של החיים איך שהם כעת. אנחנו רוצים שכבר מחר נשמע בשורות טובות, אבל בינתיים היום זה החיים וזה צריך להפיק בצורה המירבית. אז מצד אחד, כן נרצה לשאוף לעתיד חדש, ומצד שני, לא להשוות את העתיד שאנחנו כל כך רוצים, ובשם העתיד הזה, לפגוע בהווה, כיוון שאנחנו כל כך משווים את ההווה שאנחנו רוצים, ומתפללים להווה שיש כעת. אז ההווה מול העתיד, ההווה מאבד מהמשקל שלו. ודאי נתכנן את העתיד, אבל גם לתת משקל להווה. וזה מה שהתחלנו. אדם ובהמה תושיע השם. אדם, ודאי, מי שמסתכל על העתיד. אבל לפעמים גם כמו בהמה, הכוונה היא שאין לה דעת ולא חושבת על העתיד, מתרכזים בהווה. עכשיו אנחנו מתרכזים בהווה. כשאדם מתרכז בהווה, ובצורה מאוזנת גם כן חושב על העתיד ובצורה נכונה, אז כאשר העתיד יגיע, אז יש סיכוי שנוכל להגיע אליו במאור פנים. יש סיכוי שנוכל להגיע אליו, ונוכל לקבל מהעתיד מה שהוא רוצה לתת לנו. ולכן, זו עבודה. אבל העבודה היא לא להתרכז יותר מדי בעתיד. להתרכז בשלב הזה של החיים, בהווה. משעמם? נכון. אז קשה, אני מסכים. אז נמצא פתרונות. אבל הפתרון חייב להיות פתרון שמה שמתאים לשלב הזה של החיים. זה לא 100% מה שאני רוצה. אבל זה 10% כן, 20% כן, זה מספיק, וזה 100% האפשרי. העיקר לא להשוות את העתיד המצופה להווה הממשי שישנו בשלב הזה של החיים. בעזרת השם, בתפקוד יעיל ונכון, בהווה הממשי שישנו, נוכל גם להגיע לעתיד שנוכל לומר, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו בעזרת השם. אבל זה יהיה בזכות ההווה היעיל.
אוקיי, בסדר, תודה רבה.
כל טוב ובשורות טובות. שלום, ערב טוב. שלום וברכה.
יש פתגם שאומר, תחשוב טוב יהיה טוב, אבל האם באמת יהיה טוב הזה יכול לשנות את המציאות?
תחשוב טוב ויהיה טוב. האם החשיבה של האדם היא יכולה לשנות את המציאות? התשובה היא, המחשבה של האדם לא תשנה את המציאות. אין מחשבה שיכולה לשנות מציאות. אבל המחשבה של האדם היא יכולה לשנות את האדם. ואם האדם משתנה, אז האדם יכול לשנות את המציאות. כלומר, אם בעיה ויש לאדם בעיה מסוימת, והוא מתרכז בבעיה, כמה היא קשה, כמה היא מגבילה אותו בחיים, כמה הוא סובל ממנה, אז המחשבה שלו מתעסקת בצדדים המקבילים של החיים. המצב רוח שלו מתוסכל, הוא נמנע מהעשייה, מתפקד פחות, ולאחר מכן הוא תולה את החיים שהוא סובל בהם בגלל כל מיני בעיות אלה ואחרות אובייקטיביות שישנם בחיים. אם בעיה, ובן אדם רואה בעיה, אבל הבעיה שישנה, הוא לא מתעסק ריבוי זמן כמה הבעיה היא גדולה, אלא בעיקר איך הוא יכול לפתור, איך הוא יכול להתמודד, או איך הוא יכול לקבל את הבעיה. בעל הנתיבות שלו אמר פעם, שבעיה שאין לה פתרון, אז זה הפתרון שלה. אם אדם יודע שהוא לא יכול לעוף, אז זה הפתרון שהוא לא יכול לעוף. אם אדם יודע שיש בעיה שאין לה פתרון, אז גם זה הפתרון, להפסיק להתעסק בזה ולהתחיל לחיות עם זה. אז ודאי שצריך איזון עדין בין לדעת להיכנע ולהגיד זה החיים ועם זה לחיות, לבין לומר איך אני משדרג ומשפר את איכות החיים למרות הבעיה שישנה. אבל בכל אופן, אם והיה ויש לאדם גישה חיובית, אז הוא אומר, נכון, ישנה בעיה, אז או פותרים אותה או חיים איתה, וזהו, בזה הוא מתעסק. אז המצב רוח של האדם הוא מרומם יותר, ובאופן טבעי התפקוד שלו גם יעיל יותר. אם בוחנים את שני בני האדם האלה, ראשון עם הגישה השלילית יותר, השני עם הגישה החיובית יותר. מעמידים אותם אחד ליד השני, בדקה הראשונה, ביום הראשון, ביומיים הראשונים. לא רואים הבדל בין השניים. אבל אם והיה ונבחן את שני האנשים האלה כעבור שנה, שנתיים, 5 ו-20 שנה, אז נראה הבדלים עצומים. האחד הוא יותר יוזם, פעיל, יצירתי, נחמד לו, טוב לו בחיים, טוב לו בעבודה, טוב לו בחברה, טוב לו בלימוד, טוב לו. והאדם הראשון, 20 שנה לאחר מכן, הוא מתוסכל, הוא מאוכזב, הוא סובל, הוא מתלונן, קשה לו, קורבן של המציאות. אז אם כן, יש כאן שני בני אדם, התחלנו מנקודת מוצא שווה, אבל אז הדברים נבחנים לאורך שנים, ולאורך שנים כן רואים את ההבדל. אז לסיכום, המחשבה היא לא משנה את המציאות. המחשבה יכולה לשנות את האדם. האדם כן יכול להשפיע רבות רבות על המציאות.
ודרך אגב, יש כוח גדול על הספר החדש.
ברוכים תהיו, תודה רבה. נצא להפסקה, ובעזרת השם מיד לאחר מכן חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
בני הישיבות, מוצ"ש כזה עוד לא היה. פיני איינהורן משיק את אלבומו החדש באירוע מוזיקלי ענק במוצ"ש חי עם מנחם טוקר. בהשתתפות ישי לפידות, ארה לסמט, קובי ברומר ועוד. בליווי ארה לנחשוני ותזמורתו ומקלת נשומה בניצוחו של איציק פילמר. לא ינוב ללכם. האירוע יתקיים, אם ירצה השם, במוצ"ש בראשית, באולמי קונקורד בבני ברק. פתיחת שערים ב9:00. שידור חי רק בקול חי ובקול חי מיוזיק. הכניסה חינם, האירוע לגברים בלבד.
כל חולצה יהלום. חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתה. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה. 03-964-1555. 03-964-1555.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
גם מוגז וגם הדין זה לא נס, זה שוואפס. גם פאות וגם בועות ולא מדי תוסס, זה שוואפס. שילוב מדהים מוגז עדין בטעם שתופס, זה שוואפס.
שוואפס מוגז עדין, ממש עדין, עשיר בטעמי פרי אמיתי. שוואפס, drink different.
הפקת ענק בגיאורגיה עם הרב אבנר קבס, עם הזמר יניב בן משיח והאומן יהודה שוקרון. הפתעות וטיולים. קשר למאדרים 052-712-4050. כנפי נשרים טורס.
יש דברים שמדברים רק לגברים. טיטניום, דאודורנט ספרי עוצמתי המעניק תחושת רעננות וביטחון לאורך זמן. דאודורנט טיטניום, להשיג במחירים מיוחדים ברשתות השיווק והפארם.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב.
הלו?
ערב טוב.
אני קצת מתרגש, מאוד נהנה להקשיב לתוכנית. רציתי לשאול, הרב, אני בן 36. כן. מאוד מתחבר למה שהרב דיבר על דאגות, ובפנים עם עצמי תמיד נלחם ותמיד עם האצבע על הדופק, גם בנושא של הדאגות והמחשבות על העתיד וכו' וכו'.
כן.
אני רווק, הנושא הזה אני חושב איפשהו השאיר אותי רווק, כי היו לי לא מעט הזדמנויות להמשיך לשלב הבא, אבל תמיד באות לי כל מיני מחשבות ודאגות, ומה יהיה, ואיך נסתדר, ואם זה מתאים, וכל פתאום צצים לי כל מיני דמיונות פחדים כאלה, שאני מגיע אתה יודע, לדקה ה-90, לרגע המכריע, שמה לפעמים זה מנצח אותי, ולפעמים, כמו לדוגמה עכשיו, מה שרציתי לשאול, לפעמים אני מתבלבלת לי הדעה אם משהו שאני חושש ממנו הוא משהו מוצדק, שנניח אנחנו לא מתאימים וזה יכול להיות בעייתי לדוגמה בשידוך או בזוגיות הזאת, או שפתאום אני עוד פעם נכנס לפחדים ולדברים האלה שמנעו ממני להתקדם לשלב הבא.
כן.
אתה...
כן. זו שאלה טובה. השאלה, איך אני יכול להבחן, האם הפחדים שלי הם פחדים אמיתיים מסיבה מוצדקת, או שמה אלה הם פחדים שמגיעים מקום לא בריא, והם לא נכונים, ולכן הם רק מונעים אני מלהגיע לשלב הבא בחיים.
בדיוק, ואני יכול לתת לרב דוגמה, ממה שעכשיו לדוגמה קורה לי.
כן.
אם אני לא שומר שבת, שמרתי בעבר, מניח תפילין ואני פותח את היום שלי גם עם לימוד, בדרך כלל מוסר, אורח חיים, כל מיני דברים שאני מאוד אוהב.
כן.
אבל אני לא שומר שבת, אבל דבר הזה מאוד מאוד חשוב לי, ויצא לי להכיר עכשיו מישהי שהיא לא כל כך בעניין, היא לא רואה את עצמה, לא מתחברת לזה, ואני מצד אחד לא מולות, אתה יודע, אני לא שומר שבת, או...
אבל זה מאוד חשוב לי, הדברים האלה.
כן.
והיא לא כל כך בעניין, לדוגמה.
כן. תראה, זה מורכב משניים. זה מורכב מההבחנה שלך, וההבחנה של מישהו אחר. ההבחנה שלך היא כאשר מציג לך משהו בשגרת החיים. מציג לך עכשיו, נגיד, אופי של מישהו אחר, או ערך של מישהו אחר. תנסה לראות כמה מציג לך הערך הזה, כמה זה מפריע לך. כלומר, כמה אתה מתעסק בזה, כמה אתה חושב על זה, כמה זה מעסיק אותך. אם והיה ויש לנו ערך שונה, כמה זה יפגע, איך זה יפגע בשגרת החיים. זו השאלה שאתה צריך לבדוק עם עצמך. אם והיה ואתה רואה במחשבות שאתה אומר לעצמך, בדיבור הפנימי שאתה מנהל עם עצמך, אתה רואה שיש כל מיני אמירות שהן עם הרבה פרטים. לדוגמה, יש לנו ערכים שונים, שבת. אני כן מעריך את השבת והיא לא מעריכה את השבת. אז אם והיה ואתה אומר לעצמך פעם אחר פעם את אותם משפטים, היא מעריכה שבת ואני לא מעריך שבת. סליחה, אני מעריך שבת והיא לא מעריכה, אני מעריך והיא לא מעריכה. אם אתה רואה את המשפטים שעוזרים על עצמם, אז הוא כבר בדרך כלל דאגה. אבל אם אתה רואה שאתה נכנס לפרטים, פרטי פרטים, אז זה כבר יותר מתקרב לכנראה דאגה שהיא אכן אובייקטיבית יותר.
אמיתית. כלומר,
אמיתית יותר. כי אתה רואה שאתה נכנס לכל הפרטים שיכולים להיות. אני לא קובע נחרצות, אבל אני כן אומר שזה איזשהו אבחון מסוים. לא בהחלט, אבל זה אבחון מסוים. ולמה אני אומר את זה? תשובה כי טבע הדאגה זה לא להיכנס לפרטים פרטי פרטים, אלא יותר להיכנס באופן כללי לאמירה 1, 2, 3, ולחזור עליהם פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, פעם אחר פעם. מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה.
לדמיון לא מבוסס, כן.
זה דמיון...
לדמיון לא מבוסס כזה?
תראה, אין דמיון כמעט שמבוסס. אנחנו כולנו לא יודעים מה יהיה בעתיד. אין מישהו שיודע מה יהיה בעתיד. אנחנו בהרבה מאוד מקרים דואגים לעתיד, אבל העתיד הוא לא בהכרח כמו הדמיון שלנו. העתיד הוא לא ידוע, כדי שנוכל גם ליצור אותו, כדי שנוכל להשפיע עליו. לאדם ישנה בחירה, הוא יכול להשפיע, ליצור ולעשות. דווקא הדאגה לעתיד היא מקבעת את העתיד שהוא יהיה כמו שהאדם דאג עליו. אבל ככל שהאדם לא מקובל, הדאגה שלו, אז יש לו יותר סיכוי להיות גמיש ולייצר עתיד שהוא שונה מהדאגה הבסיסית שיכלה להיות. בכל אופן, כן, אם והיה ויש אמירות שחוזרת על עצמם פעם אחר פעם בראש, כמה יהיה קשה, כמה יהיה קשה, כמה יהיה קשה, כמה יהיה קשה, אז זה בדרך כלל דאגה לא פחות מבוססת. אם והיה ויש פרטים רבים מדי, אז כנראה שהדאגה היא יותר מבוססת. זה צד אחד, זה בינך לבין עצמך. בכל אופן, כן כדאי, בכל מקרה, לראות גם כן אדם נוסף. מדוע? היות שאתה נמצא בתוך מערכת של כפי שאתה מתאר, של דאגת יתר לגבי העתיד, אז יכול להיות שבהרבה מאוד מקרים שבעיות שעתידות להיות, הן מקבלות משקל גבוה יותר עם מה שיהיה. הרי אם והיה ובני זוג מתחתנים, אז הסבירות שבעיות יהיו, היא לא סבירות של 99%, סבירות של 100%. והשאלה היא, הם יסתדרו את זה ואיך יתמודדו עם זה, לא ייתכן שלא יהיו בעיות, או בכל אופן כמעט ולא ייתכן שלא יהיו בעיות. אבל השאלה היא מה המשקל של הבעיות. וגם אם והיה, אני עכשיו יהיה קיצוני, גם אם והיה, והאדם, הוא יתחתן, ויהיו בעיות, ולאחר מכן יהיה קשה, והוא יתגרש. לא בטוח שהמהלך של לבחור ולאחר מכן יתגרש הוא גרוע כל כך, יותר מאשר לא להתחתן בכלל. יכול מאוד להיות שכדאי להתחיל להיכנס, אני לא יכול לדוחף לשם, אני רק אומר שיש לבחון את הרע של לא לתפקד, והרע של לבחור בחירה לא נכונה, הבחירה לא נכונה היא יותר מובילה בגדול להתקדמות. מדוע? מכיוון שבגדול האדם...
אין לי ספק בזה, אני מרגיש את זה על עצמי כל הזמן, שזה... המחשבה הזאת שכל הזמן זה עוצר, היא הרבה יותר גרועה, המציאות הזאת שכל הזמן אתה נעצר, היא הרבה יותר גרועה, כמו שאתה אומר, לעשות את הצעד, וגם אם חס וחלילה זה היה...
זה עדיין יותר טוב. בדרך כלל זה עדיין יותר טוב. הרי חוכמת חיים מגיעה מניסיון חיים, ניסיון חיים מגיעה מיוסמה רבה, יוסמה רבה מכילה בקרבת טעויות. אם כן, ככל שאדם הוא חכם יותר, הוא טועה יותר. לא מומלץ לטעות, אבל אי אפשר גם להיות עם חוכמת חיים, מצליח מתקדם בחיים, וגם להימנע מטעויות. צריך לקחת נשימה עמוקה ולהגיד, עכשיו נכנסים אל מעגל של טעויות רבות, אבל עשייה מרובה יותר מאשר הטעויות. זה פשוט לא ייתכן. אי אפשר להתקדם ללא שטועים. המחיר שהתקדמו זה טעויות. לא נעדר בהם, אבל לא נבהל מהם יותר מדי. שבע יפול צדיק וקם. אומר רבי יצחק קוטנר, שבע יפול צדיק וקם, אין הכוונה שאם הוא נופל, אז הוא גם קם. זו פשוט מערכת שאי אפשר להתחמק ממנה. זו הדרך. הדרך להתרומם זה שבדרך ישנה נפילות. זה לא אופציה, זה לא אולי, זה חייב להיות. אין אפשרות אחרת.
אני מבין, כן. אני מבין לחלוטין. אני לדוגמה, אם אני יכול להיכנס לאיזשהו פרט שממש נניח הרתיע אותי, זה שהלכתי לארוחת שישי אצל ההורים, ואתה יודע, אני חשבתי שמן הסתם קידוש, כמו בבית שלי, אבל אפילו לא היה קידוש, ולא היה, אתה יודע, וזה הראה לי כאילו מאיפה, מאיזה בית היא באה, וזה פתאום ממש ממש הרתיע אותי.
תראה, זה נכון.
ואז המחשבה הזאת, כאילו אני אומר, וואי, אולי אני בעצם סתם פוחד, וזה משהו שלא צריך למנוע ממני מלהתקדם.
תראה.
זה לדוגמה.
נכון, אתה צודק, לכן צריך לבחון את זה, את המקרה לגופו, ולראות מה הפער, וכמה הפער הוא גדול, והאם יש איזשהו סיכוי מסוים לקרבה מסוימת, והשערה מסוימת לקרבה. אלה הם נתונים שכדאי להתייחס אליהם ולראות אותם. לפעמים הסיכון כדאי. אבל זה נכון שלא כדאי להיכנס למקום שבו הפערים גדולים מדי, אבל זה כמובן, זה תלוי בתוך מערך של גיל ואפשרויות. ככל שהגיל הוא צעיר יותר, אז יש יותר אפשרויות, ככל שהגיל הוא מבוגר יותר, אז האדם יש לו פחות אפשרויות, והוא צריך לקחת יותר סיכונים.
בהחלט. וגם יותר קשה לקפוץ למים. ככל שהגיל נהיה יותר
מבוגר, יותר קשה לקפוץ למים. ככל שקופצים למים, יותר ויותר מרגישים שהמים הקרים הם לא מאיימים, ואולי גם לא קרים, וגם אם קרים זה בסדר, כי מתחיימים מהר מאוד. החיים הם פחות מסובכים ממה שנראה בדמיון של האדם.
כן.
בסדר?
כן, מאוד מודה לך. תודה רבה.
כל טוב, שיהיה בהצלחה בעזרת השם.
אמן לכולם, גם לך. תודה כבוד הרב. אמן, אמן.
תודה, כל טוב. נסיים ב-20 שניות. שאלה אחרונה, אדם שעובד בחברה גדולה, מנכ״ל חדש ורוצה לרצות את הבעלים שלו, איזה נקודה לשים לב אליה? התשובה היא, כמה שפחות להיות בראש של הבעל הבית. הבעל הבית הוא בעל העסק, אם יש לו עסקים רבים, הוא צריך חופש לדעת שהעסק עובד כמו שצריך, כמה שפחות תהיה בראש שלו והדברים יתנהלו כראוי, אז יש יותר סיכוי שהוא ירגיש בנוח ושלב, ולא להתעסק איתך, כיוון שיודע שהמחלקה וההתנהלות שלך היא בסדר. שיהיה בהצלחה לכל המאזינים, שיהיה לילה טוב, בשורות טובות, ברוכים תהיו, כל טוב.